כן, אנחנו ראינו בפעם הקודמת את סיפור גדעון, סיפור אבימלך. הוא משכנע את אחיו, בני, כן, אחיו משכם. דיברנו על זה שהוא בן הפילגש, והתחלנו להסביר על מה שאמר יהודה אליצור. מי שרוצה זה מופיע בהרחבה בדרך מקרא לגבי שכם. כן, שכם, כמו בהקדמה שלו לפרק, ראיתי אחר כך שהוא כותב את זה בהרחבה. כל נושא שכם כעיר שבה יושבים כנענים, או לא בדיוק כנענים, אלא צאצאי אותו סיפור שכם, כן, כי הרי יש שם כל הכיבוש של אזור שכם. דיברנו על זה שיש לזה סימנים כבר בספר יהושע, שכם לא נכבשת, למרות שיהושע מגיע, שכם הייתה אחת הערים הגדולות. דיברנו על זה שיש לזה סימנים בארכיאולוגיה, ששכם שיתפה פעולה עם עם ישראל, ובעצם יושב בה מין ציבור שהוא מצד אחד הוא ציבור שהוא בברית עם עם ישראל, מצד שני הציבור הזה הוא כנראה ציבור שהוא חוזר לאט לאט למורשתו. אנחנו רואים את זה גם אצלנו, שהציבור הזה הוא מתייחס, או לפחות מייחס את עצמו לחמור בן שכם. מי שזוכר שם את דברי גאל בן עבד, מי אבימלך ומי שכם, כי נעבדנו, עבדו את אנשי חמור אבי שכם, ומדוע נעבדנו אנחנו. כל מיני ביטויים שמייחסים באמת את אנשי שכם למקור שלהם, לשכם ולחמור. אז כנראה שיש פה איזה שהם מין ציבור כזה. זה מסביר לנו גם למה האנשים האלה הם בעצם גדעון מראש לא לקח את האישה משכם, הוא לא לקח אותה כאישה אלא לקח אותה לפילגש. אין, הוא לקח אותה לפילגש כי באמת לא הייתה מעם ישראל. זה אולי גם מסביר לנו בצורה יותר רחבה, אולי אפילו למה גדעון עשה אותה לאישה. כתוב שם שנשים רבות נשא, אנחנו דיברנו בזמנו על זה, על זה ששלושת האיסורים על מלך שבאים לידי ביטוי אצל גדעון, הנשים, הכסף וריבוי הסוסים. אצל גדעון זה לא ריבוי הסוסים, אלא ריבוי הלוחמים שעליו דיברנו. אין, בעצם הם בהשוואה אלינו, אלה שלושה משרדים מאוד מאוד גדולים, נכון? זה משרד האוצר, משרד החוץ, ריבוי נשים. דיברנו על זה שאצל מלך ריבוי נשים זה בדרך כלל יחסים דיפלומטיים, נכון? מלך לא נושא נשים כיחסים דיפלומטיים, משרד החוץ ומשרד הביטחון, הסוסים, וכל שלושת המשרדים האלה. בסופו של דבר התורה אומרת שאסור להגזים בהם, צריך כלכלה, נכון? משרד האוצר, אבל לא להגזים. כן, צריך לסמוך על הקדוש ברוך הוא גם בזה, גם בביטחון, גם ביחסי חוץ, לא להגזים עם הדברים האלה. זה בעצם מה שהתורה אומרת על המלך, תודה רבה. ואצל גדעון אנחנו רואים שאומנם הוא אומר לא אמשול אני בכם ולא אמשול בני בכם, אבל בסופו של דבר הוא כן עושה, והוא דווקא את שלו כן, כן מגדיל את עובר בשלושת הדברים האלה, או בשלושת הכיוונים האלה, כן, מעין זה הוא עושה. אבימלך, שמצד אחד הוא ממשיכו של גדעון, ואנחנו נראה את זה שכמה הוא מנסה להיות ממשיכו של גדעון, כן, מצד שני הוא תמונת מראה לגדעון. מצד אחד הוא ממשיך אותו, הוא בן שלו, אבימלך, ונראה שהוא עושה הרבה דברים שגדעון עשה וחוזר עליהם. ההליכה אל המשפחה, שריפת המגדל שאנחנו מכירים אותה אצל גדעון ממקום אחר, ניתוץ המגדל, עוד כל מיני מעשים, החלוקה לראשים. נראה כמה מעשים של אבימלך שהוא ממש מנסה להיות אבא שלו. ומצד שני, אנחנו נראה שהוא בדיוק האנטיתזה של אבא שלו. כלומר, הוא בדיוק מציב לנו את הניגודיות לאבא שלו. אבא שלו הלך אל המשפחה ונקם את הריגת אחיו, אבימלך רוצח בעצמו את אחיו. כן? כל הביטוי היה, אבא שלו מציל את עם ישראל, אבימלך מסתרר על עם ישראל, כן. ויסר הישראל, מסתרר על ישראל, זה מסתרר. התנ"ך, הביטוי הזה של ויסר, להסתרר, זה ביטוי של למלוך ולהתמלך בכוח. גדעון לא רצה למלוך, אבימלך לוקח לעצמו את המלוכה. כן, אז זה ביטויים באמת וזה, וכמו שאמרנו, אולי זה נובע מאותו שבר, ככה מפרפר פה קצת במפרשים, מאותו שבר של גדעון לקראת הסוף, ובייחוד וישב בביתו, ככה אני מבין שגם משמע ממשל יותם, הנושא הזה של הוישב בביתו, תכף אנחנו נקרא את משל יותם.
ונראה.
אז אם כן, אבימלך במילים אחרות, וזה סיכמנו את הפעם הקודמת, סיפור אבימלך, שהוא לכאורה, הוא סיפור האנטי-שופט. כן, יש פה סיפור של שופט שהוא איך זה לא אמור להיות, כן? כמו ששמואל, כשעם ישראל מבקש מלך, אז הוא אומר להם את משפט המלך, אתם תרצו מלך, הוא יעשה לכם כך, כך וכך, אז בספר שופטים אין אבי שיגיד את זה, אין שמואל שיגיד את זה. אז הקדוש ברוך הוא שולח להם את אבי מלך, שירו, אתם רוצים מלך? בואו תראו איך זה נראה, ואחר כך נראה אם אתם רוצים את זה. ספר שופטים הוא ההתבררות של הנושא הזה של המלוכה, והנה אנחנו רואים, אז כאן את משפט המלך במעשים. ויתנו לו 70 כסף, אז אני פרק ט', אני קצת חוזר אחורה ויקרא כבר מתחילת הפרק ונרוץ קדימה למשל יותר. וילך אבימלך בן ירובעל שכמה אל אחי אמו. דיברנו על זה שאצל אבימלך מופיע רק השם ירובעל, זה השם היותר, כנראה הפחות, המסמל את הצד הפחות חזק אצל גדעון. אל אחי אמו, וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור, דברו נא באוזני כל בעלי שכם, הטוב לכם המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם אשול בכם איש אחד, וזכרתם כי עצמכם ובשרכם אני. דיברנו קצת על האירוניה של האמירה הזאת, דיברנו על המספר 70 שמחזיר אותנו לתחילת הספר, וזוכרים איך זה נגמר כשמישהו כן, עושה ככה ל-70 אנשים, איך זה חוזר עליו והפוכה. וידברו אחרי אמו עליו באוזני כל בעלי שכם. אני הזכרתי בפעם הקודמת שהביטוי בעלי כלפי אנשי עיר לא מוזכר בתנ"ך, חוץ מבמקום אחד, על יריחו, כן, בספר יהושע, פרק כף דלת, איפה שהוא שמה. ותבואו ליריחו, וילחמו בכם בעלי יריחו, האמורי, הפליזי, הכנעני, החיתי, הגרגשי, היחידי והיבוסי, ויתן אותם בידכם. בעלי יריחו, שהם כל שבעת העממים. הביטוי הזה, בעלי, כנראה הוא סמך נוסף, ככה גם כתוב יהודה אליצור. רמז לכך שכנראה אנשי העיר הם לא כמו שכתוב אנשי סוכות, אנשי פנואל. כנראה שהם בעלי, הם כנראה שהם כנענים, כנראה זה איזושהי רמיזה לזה, בעלי יריחו, וכן גם בעלי שכם, כנראה שהם לא היו יהודים. כן. אולי זה גם קשור כמובן לעבודה זרה של בעל ברית, כן, בית בעל ברית. טוב, בכל אופן, בעלי יריחו, בבעלי שכם, את כל הדברים האלה, וית ליבם אחרי אבימלך, כי אמרו אחינו, ויתנו לו 70 כסף מבית בעל ברית, ויסקור בהם אבימלך אנשים ריקים ופוחזים, וילכו אחריו, ויבוא בית אביו אופרטה, וירוג את אחיו בני ירובעל, 70 איש על אבן אחת, ויוותר יותם אל ירובעל הקטון, כי נחווה. כאן סיימנו בעצם, דיברנו על השם יותם, כל המשמעות, שתי המשמעויות שלו. ויאספו כל בעלי שכם וכל בית מילו, שאנחנו לא יודעים איפה זה, כנראה שזה יישוב ליד או חלק בתוך שכם, אם זה קשור כמו המילו בירושלים, אז זה המבצר של בתוך שכם אולי, אם זה יישוב ליד, אנחנו לא יודעים איפה זה. וילכו וימליכו את אבימלך למלך עם אלון מוצב אשר בשכם. איפה זה אלון מוצב אשר בשכם? איננו יודעים, אנחנו יכולים לנחש שאלון מוצב קשור כנראה לאותו המצבה ידועה שנמצאת בשכם, שאנחנו מכירים אותה כבר מתקופת יעקב אבינו, דרך תקופת יהושע, וחוזר עד לכאן. אני מזכיר שכבר דיברנו על זה שיש פה מידה כנגד מידה עם סיפור יעקב אבינו, בעוד יעקב אבינו קובר את אלוהי הנחר אשר לא תחת האלה אשר עם שכם ומציב שם מצבה, הנה גדעון שלא עושה את זה, והוא להפך, הוא לוקח את הנזמים והופך אותם לאפוד, משם, מאותה נקודה, יוצאת האש בסופו של דבר, כן, ששורפת את ביתו, הוא לא קבר את זה שם, אז בעצם שם מקבר את השושלת שלו. ויגיעו ליותם, אגב אני רק אעיר הערה שהעניין הזה של להרוג את כל האחים, זה עניין שהיה מאוד מקובל בשושלות, בתוך שושלות מלוכה. מאוד מקובל. כלומר, אפילו זה מתחיל מהגויים, אבל זה מגיע גם לעם ישראל. תפתחו בספר מלכים, וישרתי לאחאב, כן, והכרתי לאחאב, משתים בקיר, עצור ועזוב בישראל. זה קורה. איך זה קורה? כשבא המלך אחריו, כן, והוא מחסל את כל הדברים. משתים בקיר זה להחריט את כל הדברים, כן, ועצור ועזוב. זה מישהו שהוא עוצר, מישהו יורש עצר, כן? להחריט את כולם. זה היה תופעה פשוטה, תופעה חברתית פשוטה, שכאשר מישהו עולה, הוא הורג את כולם. אפשר לראות את זה אפילו להבדיל, אצל דוד המלך, את הפחד של מפיבושת, כן, שכאילו עכשיו דוד יבוא וחסר אותו. אמנם דוד לא הורג את כל בני שאול, אבל בהחלט זה כאילו, רואים שזה מתבקש, כאילו, ואנשים מחכים שזה יקרה. כל ספר מלכים, זה קורה הרבה פעמים בממלכת ישראל, ופעם אחת בממלכת יהודה, מי שזוכר, כבר דיברנו על זה. אבל זה באמת תופעה שהיא חריגה, אם היא נכנסת מהגויים, אדם רוצה למלוך, דבר ראשון מחסל את כל האחים שהם מורדים אופציונליים, כן? וזה אפילו בתוך סיפור דוד, נגיד אבשלום שהורג את אדוניה, לא אבשלום, אבשלום שהורג את אמנון, כן? אז אמנם אנחנו כולנו אומרים, סיפור אמנון ותמר, הוא נוקם בו, אבל מי שקורא שם טוב, זה לא רק זה. אמנון היה הראשון למלוכה. כשאבשלום הורג אותו, אין, הוא מחסל בעצם את יורש העצר. מה השמועה שמגיעה לדוד? שהרג אבשלום את כל בני המלך. מה, למה שזה יקרה? יש הווה אמינא כזאת. יש הווה אמינא כזאת. כשבן היה רוצה למלוך, אין, הוא מחסל את כולם, את כל האחים. דבר ראשון, יש ציפורים כאלה, שזה עד היום כך, כן? חסלים את כל האחים הקטנים, ואחריו. ויגידו ליותם, אז וימליכו את אבימלך למלך, אם אלו מוצב אשר בשכם, ויגידו ליותם, פסוק זה. ויגידו ליותם, וילך ויעמוד בראש הר גריזים, וישא קולו ויקרא, ויאמר להם, שמעו אליי בעלי שכם, וישמע עליכם אלוהים. כמה דברים על מה שקורה פה, אז בראש הר גריזים. הר גריזים הוא הר הברכה או הר הקללה? הר גריזים הוא הר הברכה, והר עיבל הוא הר הקללה. פעם חשבתי למה, בצורה פשוטה, אני חושב, מי שמכיר, הייתם שם כבר, אני מקווה, אז תסתכלו פעם על הערים ותבינו. הר גריזים הוא הר שהוא ירוק, כן? והר עיבל הוא הר שהוא קרח, זה קשור לתופעה הגיאולוגית של השטח, לא משנה כרגע, אבל זה מעניין, אז הר גריזים הוא, כן, הוא צומח, הוא פורח, כולו זה, והר עיבל הוא כולו לבן ריק לגמרי, ולמה רק ללה. יותם עומד עכשיו, כמו שנקרא תכף את המשל, והוא נושא את דבריו מהר הברכה. למה הוא לא נושא את דבריו מהר הקללה? אז יש שניסו להגיד שצריך להבין הפוך, שמי שעומד בהר גריזים, הוא עומד, הוא בעצם, כתוב, חציו יעמוד אל מול הר גריזים והחציו, זוכרים, דיברנו על זה קצת. חציו יעמוד אל מול הר גריזים והחציו אל מול הר עיבל. כן? אבל אנחנו כבר יודעים שזה מול, זה לא מצא, אז כי כל אחד מתאר בעצם, הבנתם? במבט מלמעלה, זה הר גריזים, זה הר עיבל, בסדר? אז הפוך, זה גריזים בוא נעשה שיקרו בתנ"ך. בסדר? פה הצפון. פה הצפון, בסדר? ופה עיבל. ושכם נמצאת ביניהם. לשכם יש צורה ידועה שהיא צורה כזאת של עצם. שכם העתיקה, כן, אפשר לקרוא את הרחבה כבר הרבה מעבר. שכם היא צורה של עצם כי היא נמצאת בין שני הרים. בסדר? השכם העתיקה נמצאת כאן. העתיקה, העתיקה, כן, הקסבה העתיקה נמצאת כאן. פה נמצא המקדש השומרוני, מי שמכיר. המזבח והיבן נמצא פה קצת מאחור, גם כדאי ללכת לבקר. בכל אופן, אז זה מעמד הר גריזים, וחציו של הר עומד מול הר גריזים, הכוונה שהוא עומד פה, וחציו עומד אל מול הר עיבל, בסדר? מול למרגלות בתנ"ך, או ליד. הרבה פעמים למרגלות, אבל גם ליד. בסדר, ולא כמו שאנחנו משתמשים במילה מול, בתנ"ך שרוצים להגיד, כמו שאנחנו רואים מול, אנחנו אומרים? מנגד, מנגד. אז מי שיסתכל פעם, תסתכלו פעם במפה, אז תראו שפה למרגלות ההר יש פה מין התרחבות כזאת ונוצר פה מעין כזה אמפי טבעי ואותו דבר נוצר בצד השני ככה והעיר ממש נמצאת ביניהם כן, כאן עומד מחנה לוויה, תסתכלו פעם במפה של 50 אלף אפשר לראות את זה ממש נוצר פה מין אמפי טבעי כזה שיוצר לזה אז הוא עומד בראש הר גריזים, כאן אולי קצת מעל הזה יש יופי של אקו, כן, אקו ממש ממש טוב והוא מדבר ואנשי שכם שבדיוק התכנסו להמליך את אבי מלך, שומעים אותו. הוא בטוח, כן, לטפס לראש הר עיבל, להר גריזים, חתיכת טיפוס, עלייה ככה. פעם במקדש השומרוני פה, אחרי המקדש השומרוני, הרומאים החריבו אותו, בנו פה מקדש רומאי. והם בנו לו מדרגות מלמעלה עד למטה, שחלקן עדיין נמצאות. אבל זה אלף מדרגות, זה משהו כזה, כאילו, עמוד מילה, ככה, זה... משהו מאוד מאוד תלול, אז הוא במקום בטוח, ומצד שני הוא יכול לדבר, וכולם שומעים אותו. הוא עומד על הר הברכה, נחשוב על זה אחר כך, והוא אומר להם, שימעו אליי בעלי שכם וישמע עליכם אלוהים, ואני הייתי אומר שהוא בכוונה מערב את אלוהים בסיפור. הלוך הלכו העצים, וכולנו מכירים את הסיפור, הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. הם אמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם, אזי כחדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. מה פתאום? ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, חדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה, והלכתי לנוע על העצים. ועצים לגפן, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, חדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים. ככה שלושה עצים, מי שקורא טוב רואה שיש ניואנסים קטנים בין העצים. תכף אולי ננסה לדבר עליהם קצת. כן, היין, גם הגפן וגם הזית מזכירים אשר בי יכבדו אלוקים האנשים. התאנה לא אומרת את זה. למה היא לא אומרת את זה? כי באמת לא מכבדים באלוהים, נכון? ביקורים אפשר להביא מתאנה, אבל לא מביאים למזבח, לא נסכים. בסדר? לא זית וגפן, נסכים למזבח. תאנה, לא. ויאמרו כל העצים אל האטד, כי אין ברירה, ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתה מלוך עליהם. ויאמר האטד אל העצים, אם באמת אתם מושכים אותי למלך עליכם, בואו חסו וצילי. ואם אין, תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון. ואתה, אם באמת ובתמים עשיתם ותמליכו את אבי מלך, ואם טובה עשיתם עם ירובל ועם ביתו ועם כגמול ידיו עשיתם לו, אשר נלחם אבי עליכם וישלך את נפשו מנגד, כאן מקור הביטוי, ויצל אתכם מיד מדיין, ואתם קמתם על בית אבי היום ותהרגו את בניו 70 איש על אבן אחד, ותמליכו את אבי מלך בן אמתו, שפחה, על בעלי שכם כי אחיכם הוא, ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובל ועם ביתו היום הזה, שמחו בה אבי מלך וישמח גם הוא בכם. ואם אין, תצא אש מאבי מלך ותאכל את בעלי שכם ואת בית מילו. תצא אש עם בעלי שכם ובית מילו ותאכל את אבי מלך. וינוס יותם ויברח וילך בערה וישב שם מפני אבי מלך אחיו. בערה אולי זה בערות שאנחנו מכירים שנמצאת ואת נחלת בנימין. לכן, אולי יש גם בערה בדרום. לא יודעים בדיוק אולי זה בערה הוא ברח. בכל אופן, יותם מסיים את משלו והוא בורח. ברור שהוא בורח מן הסתם כשהוא מתחיל לדבר. כל עוד הוא אומר את המשל, הכל בסדר. ואז כשהוא אומר בסוף תצא אש, אז הוא מבין, הוא חייב לסיים מהר, כי מאותו רגע כבר יש לו זמן מדוד, כן? כי הוא מתחיל עכשיו לקלל אותם. תכף נדבר על מה הוא אומר בסוף, אבל לפני כן קצת על המשל. המשל הזה צריך להבין מי בדיוק עם העצים. דבר ראשון, האם יש בדיוק עם העצים? למה בכלל מספרים משל בתנ"ך? מה המטרה של משל בתנ"ך? איזה משלים אנחנו מכירים?
כבשת הרש.
כבשת הרש, המשל הכי ידוע, מצוין. מה עוד? אנחנו בדרך כלל. מה עוד? משל האישה התקועית, מצוין. שניהם קשורים לדוד. משל הכרם, מכירים בישעיהו. נכון? יש הרבה משל יותם. יש עוד משלים, בנביאים יש הרבה משלים. מה? זה יש לי דעה אישית בזה. אבל לא, בפשטות לא. לא פשוטה לא. יכול להיות שיש בו גם, למשל. יפה. אז באמת, מתי משתמשים במשל?
לתת לך לשפוט.
נכון. אני משתמש במשל כאשר אני רוצה שאתה לא תבין ישר את המציאות. אם הייתי אומר לך עליך, אז ישר נסגרות האוזניים. אני עובד עם מורים, אני רוצה עכשיו לעשות איזו סיטואציה כדי להמחיש איך לדעתי צריך להתנהג חדר מורים. אני לא אביא את הסיטואציה שהייתה, כי כולם ישר נוקטים עמדה. אני אקח משהו שהוא, יודע, תמיד טוב לדבר על מישהו אחר. לא עליך, מישהו אחר, בוא נדבר על מישהו שלישי. זה נהפך להיות ניטרלי, ואז אתה יכול, כמו אצל דוד. אם אתה האיש, מי שמכיר טוב את סיפור דוד שם, עם סיפור כבשת הרש, כשנתן הנביא בא ומספר לדוד את משל כבשת הרש, מה דוד חושב? מה, הוא לא מבין שזה משל? כשדוד שומע את משל כבשת הרש.
מבין, הוא פחד להגיד את התוצר.
הוא מה?
הוא מבין פחד, הוא יאשם.
בסוף הוא אמר. בין מוות האיש. ככה הוא אומר בסוף, עצבני. על מי הוא מדבר? הצורה הפשוטה היא שדוד מבין שזה משל. אגב, כשנתן מספר את המילה דברים, ברור שזה משל. כשהוא אומר על כבשה של הרש, בחיקו תשכב, כן? ברור שהוא מדבר על משל, כן? זה לא שמישהו ישן עם הכבשה שלו וזה, והיא ישנה בחיקו, כן? מקווה שלא חושבים ככה. אז זה כנראה, אז יש. על מי דוד חושב? אני חושב שדוד קורא את המשל הזה כמשל שנתן מספר לו על שאול. על שאול. כאשר מי הרש בסיפור?
דוד
הוא הרש בסיפור. אחרי ששאול לקח לו את שתי נשים, שתי הבנות שלו, ואת כל מה שזה, והוא הבטיח לו את המלוכה, נכון? הוא הרי הבטיח לו בסיפור גוליאת, הבטיח לו את המלוכה, את ביתו עשר וכו' וכו' וכו', ובסופו של דבר לוקח לו. דוד אומר, אחרי ששאול כבר מת, הוא אומר, בין מוות האיש הזה ואת הכבשה ישלם ארבעתיים.
אני אמרתי שדוד מבין שזה עליו, וברגע שמבין שהמשל הזה עליו, אז הוא כבר...
אז הוא אומר בין מוות. ואז נתן, אז מה נתן צריך להגיד לו? אתה האיש, ואז הוא אומר, חטאתי להשם?
כן, כן, כי
הוא... אני חושב שיותר רגיוני להבין שזה כמו משל רגיל, שבאמת דוד, והרבה פעמים במשל. אותו דבר אגב גם במשל הקרב. משל הקרב הוא משל בבירור. ועל הערים הצווה מהמטיר עליו מטר. איזה בעל קרם יכול לצוות על הערים חוץ ממני? כן, אבל כמה בעלי קרמים אתם מכירים כאלה שיכולים לצוות על הערים להמטיר מטר? אין הרבה כאלה. בודדים, נכון? ברור שבעל הקרם פה הוא הקדוש ברוך הוא. אני אומר, יש יותר מדי רמיזות במשל הזה. יש עוד רמיזות, לא משנה כרגע. בכל אופן, ברור שהמשל הוא משל, אנחנו רוצים שהנמשל יתגלה רק לבסוף. גם פה הנמשל מתגלה רק לבסוף, כל עוד הוא לא אומר את השורות התחתונות, הנמשל מתגלה רק בסוף. מהו הנמשל? המפרשים פה מציעים כמה אפשרויות, מציע מאוד לראות במפרשים. רש"י הולך עם האפשרות הפשוטה, שכולנו מכירים. מהו, מי הם העצים, העצים הראשונים? מי הם הגפן, הזית והתאנה? מי?
מי גידות?
לא, זה מופיע במפרשים, אבל זה לא מופיע, דווקא לא במפרשים, לא במפרשים הרגילים, קשה למצוא, זה מופיע בכמה מפרשים, אבל לא ברש"י
ומלבים,
לא מופיע, מה? נכון, רש"י מביא את הפירוש הזה שמדובר על שופטים קודמים, כן, שמדובר על שופטים קודמים, הזית זה עתניאל אומר, כלומר, ויש פה שופטים, במילים של רש"י, רש"י מביא את המשל שמדובר ככה, יש שופטים קודמים, אף אחד מהם לא לוקח אחריות, אף אחד מהם לא עושה את, לא עושה מעשה ולוקח, הולך למשול, כמו שביקשו מגדעון למשל. וכיוון שכל אחד מהם נשאר בבית, אז הוא מביא, זה דווקא, יש דברים שזה יוצא מאוד יפה. כי הזית, מה?
דווקא השופטים האלה כן משלו.
כן, הם משלו, אבל הם לא הסכימו להקים בית מלוכה. הם קראו כל אחד לשעתו, ועדיפו להישאר בסופו של דבר, להישאר שופטים, ולא לעבור להיות מושלים או מלכים. כן, מקומיים כאלה דואגים, ממש איזה, דואגים לביתם, בדיוק כמו הביטוי. וילך ובעל בן יואש וישב בביתו. עם רש"י אפשר להגיד בסוגריים שזה יוצא מאוד יפה. רש"י אומר, מסביר שהזית, רש"י מסביר למה כל אחד זה זה, הוא אומר שזית זה כנגד יהודה, שנמשל לזית. זה, בעיניי זה, אני פחות מבין את הקשר, אבל מוכן לקבל. תאנה כנגד דבורה, א' תאנה בלשון נקבה, נכון? זה כבר בניגוד לזית ולגפן. דבר ראשון, מתאנים היו מכינים, דבר שני, מתאנים היו מכינים דבש. אז גם אפשר להבין, תאנה כנגד דבורה, דבורה שניהם יש דברים שמכינים דבש. גדעון, זוכרים, כל הזמן חפרתי לכם על גדעון והגפן? כן. אמרנו, עוללות אפרים, ציר אביעזר, פורה, כן, הרבה ביטויים שקשורים ל... שקשורים לבגת, חובת קריטי, כל הביטויים האלה, גדעון והגפן. בסדר? אז הנה, גדעון נמשל לגפן.
אבל גדעון התחיל את המלוכה.
לא, אבל זה לפי הסדר ההיסטורי. כלומר, יותם נושא פה משל היסטורי מתחילת תקופת השופטים. עדיין חסר שהוא מדלג על אהוד. בסדר? הייתי בודק, אולי זה היה איזה אהוד. הוא בכל אופן גדעון מדלג.
יותם זה...
לא. למה? עוד רגע נגיע לאתד. שנייה, בואו נשאיר רגע נשים את האתד. לא, לא, לא. האתד, נשאיר רגע את האתד בצד. האתד יותר סביר ללכת אל אבימלך וזה זה יותר הגיוני, כי הרי בסופו של דבר כולם הולכים אל האתד, הם מבקשים משהו ימלוך ואז הוא אומר תצא אש, נכון? כלומר דווקא זה שם יכול להיות וגם הגיוני, עוד מעט נראה שזה די הגיוני שזה יהיה אבימלך. אבל, סתם, רש"י, בוא נלך גם שיטת רש"י. אז רש"י אומר, מה?
גידענו שביקשו ממנו ימלוך, זה לא רצה.
נכון, כמו זה מה שאומר את הגפן, נכון? החלטתי את מתקין, לא רצה, נכון, משמח אלוהים מהאנשים. לא מעוניין, גידעון מגימטריה גפן. סתם, דרך אגב. יוצא יפה. אבל, אז זה אפשר, פירוש אחד, זה הפירוש של רש"י. רש"י לא אומר את הגימטריה, אבל מתבקש. אפשר באמת לפרש, ראיתי שכאלה שהם מפרשים, שזה בני גדעון. כלומר, במקום מנלחם, בעצם יותם אומר להם, היה לכם אפשרות. כן, או הוא נושא אולי, אח, נושא איזשהו משל שבא בביקורת אל האחים שלו. בני גדעון, שהם במקום לקחת אחריות, העדיפו לשבת בביתם, כל בית גדעון, והתוצאה של זה היא כן, שבן האמה, כן, האתג, הוא זה שלקח, בסוף הלכו אל בן האמה. יש אכן, ראיתי גם אחרי שבן האמה. פירוש הכי יפה, ראיתי במלבים. המלבים אומר שזה בכלל לא דמויות, אלא אומר זה סוגים של אנשים. הוא אומר המלבים, הזית והשמן תמיד מייצגים את החוכמה. זה החכמים, וזה הפילוסוף, כן? אותו אחד שבאים אליו ואומרים לו, בוא תמשול בנו, תמלוך עלינו. הוא טוב לו להעביר את ה... כן? ללמוד וזה... אולי זה רומז גם קשור למה שאומר אולי על עתניאל, אם אתם זוכרים, שהחזיר את תורה בפלפולו. יכול להיות שזה דמות דוגמה. כן, אבל המלבין לא נוקט דמות מסוימת, הוא אומר, זה החוכמה. אותם החכמים האלה שהם כל הזמן, והם לא רצו, אף אחד מעם ישראל מהחכמים לא רצה לקחת אחריות. אז זה דוגמה, אז זה אחד. השתי הדוגמאות הבאות שהוא מביא זה התאנה והגפן, הוא מביא אותם כדוגמאות, אני לא זוכר את המילים שלו. אחד זה דוגמה לעשיר, נדמה לי שהיה תאנה, זה דוגמה לעושר. כן, טראמפים כאלה, מיליארדרים, שיכלו לקחת אחריות, והם אמרו, תשמע, לא כלכלי לנו, מעדיפים לנהל את העסקים שלנו, אנחנו מעדיפים לשבת בבית וכו'. לגבי הגפן, אני לא זוכר מה הוא אומר, איך הוא מאפיין את זה. אני אסתכל שוב במלבים, שלוף מאחורה. לי זה התחבר עם איזה דמות מאוד מסוימת על אתם. אין. אני התרשמתי שהוא מדבר על דמות של אנשים שהם חברתיים, שהם יודעים לדבר, שיש להם כושר נאום. עיתונאים, כן? כמו איזה עיתונאים, טובים בלינום נאומים. וגם הם לא רוצים, כן, זה הגפן. אבל לא, עדיף להעביר ביקורת מבחוץ. מצאת? נו, אז תבדוק לעצמך, נו.
מה הקשר בין גפן לאנשים
שנוהלים? הנה. שנייה, אתם לא רואים התאנה, אבל גם יש כזה, כן, אתם אומרים, הוא יוצאים לתאנה. אחר שקטע החכמים והטובים לא מצאו איש הטוב ביניהם, חדלו מתבקש והתעוררו קטע אחרת שהם העשירים, מבקשים את הערב. ורצו להקים איש מועיל לפי התכלית הנרצה אצלם. אומרים לתאנה, לחיית, ואתה אומר להם תאנה. קיצור, התאנה אומרת, זה לא כלכלי, לא משתלם להיות מנהיג, עדיף לעשות, אתה עליהם לך זמן לעבוד, לעשות את הבורסה וכו'. ואומרים, יוצאים לגפן, אז תורו קט שלישית ממוצע, יבחור איש ממוצע בנתו והערב, שחומרים וחיים פיקחו, בואו נראה, כי יבחרו איש חכם במדיניות ובטוב המידות, אשר הניגם את דרכי צדק, לא, שופט. כן, לקחת איזה שופט, וטוב החיים המדיניים, ואתה אומר להם, הגפן, לא, כן, הוא אומר את הגפן, גם אני, שהיא לא רוצה, שזה הורס את המידות, כן, להנהיג זה לא טוב וכו', ולכן היא לא רוצה, כן? פשוט. ואז חדלו ראשי העם, הולכים אל האתג. כן, עצי הפרי, עצים שנושאים פירות, לא מלא, ואז הולכים אל האתג, שהוא גרוע בכולם וכו'. אין ספק שהאתג הוא רמז, הוא נמשל לתחתית של התחתית. האתג, כנראה שיח קוצני, יש שם מזהים אותו עם הסדריה, שזף, כן, מי שמכיר. לא השזף העץ, השזף השיח, יש לו כזה, מי שמכיר, אין לו הרבה צל, כן, הביטוי הזה, לכו חסו בצילי, הוא כנראה אירוני, כן, לא חסו בצילי, אין הרבה צל מתחת לאתג. הדבר היחיד שהוא יכול באמת להגן אולי, זה אומרים שהוא מגן מאש, כן, שהוא פחות בוער, כן, כשהוא, בכל אופן, וזה התצא אש מן האתג, כן? שאם באמת אתם עושים, אז האתג יגן עליכם, אבל אם אתם לא, אז בסוף תצא אש אפילו מן האתג. אז יש פה שלושה פירושים אפשריים במשל. אין ספק אבל מה הכוונה. הכוונה היא, גם, איך שלא נבין את ההתחלה, הכוונה, הסוף הוא מאוד ברור. האתג הוא כנראה אבימלך. ארזי הלבנון הם כנראה בעלי שכם. נכון? שימו לב שגם... בעלי, וזה מתקשר למה שהתחלנו בתחילת השיעור, שבעלי שכם הם לא עצי פרי, בסדר? הוא לא מזהה אותם כנראה עם חלק מעם ישראל, לעניות דעתי. וזה מחוזר, מחזיר אותם למה שהתחלנו, שכנראה שבעלי שכם הם לא מעם ישראל. הם איזשהו נספחים לעם ישראל. ארז הלבנון, ארזי הלבנון זה סימן בדרך כלל בתנ"ך, זה לגאווה, בסדר?
זה לא נכון
מידע עכשיו. נכון, בדיוק ככה. לוקחים את השיח הכי גבוה והכי חזק, אבל שיח סרק. כן, הוא הכי... כן, זה שיח... רמי הקומה. כן. והתד הוא השיח הנמוך, הם הולכים אל התד, והתד אומר, כן, אין בעיה, בואו חסו בצילי. באמת, כן, הם יחסו בצילו. לא פיילה, אבל שניהם עצי ישרק. מה שצריך להבין בסוף, הוא ש... שהוא אומר, אם באמת הוא ותמים, אז נשמע לנו טוב, תשמעו, אם אתם עשיתם ככה, זה יהיה ככה. בתנך יש, במילה אם, יש דבר שהוא לא מוכר. המילה אם בתנך היא לא או-או, כמו שאנחנו רגילים להשתמש בה, אלא היא הרבה פעמים, היא משמעותה, אמנם אם עשית ככה, אבל היא תחילתה של כללה או שבועה. למשל, אם אשכחך ירושלים, נכון? תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי, בסדר? או אם יישאר, כן, איך זה שם שמואל אומר לבית אלי? אז הוא מקלל, אז הוא אומר, גם כן, וזה ביטוי שחוזר, ראיתי את זה הרבה פעמים בתנך, אני לא זוכר עכשיו את כל הדוגמאות. אם יתכפר עוון בית אלי בזבח ובמנחה עד עולם, כן? זה כללה. המילה אם היא הרבה פעמים תחילתה של כללה, ולא אופציות. עומד יותם והוא נושא את המשל, ובסוף המשל הוא מקלל. הוא מקלל, וזה הסימן, אני חושב, שהוא עולה על הר הברכה, כן, שמשם הקדוש ברוך הוא נתן את הברכה, ודווקא הוא נושא משם את הכללה, וזה גם הסימן שהוא אומר, ישמע לכם אלוהים. בעצם הוא אומר אותם, אני מערב פה את הקדוש ברוך הוא. הוא, אם באמת, אם זה, אבל אם הכללה שלי, הכללה של יותם היא כללה בשם השם. אם עשיתם לא ככה, זה מה שיקרה. ואם באמת ובתמים עשיתם עם ירובה, אז שמחו. אז באמת זה מה שיקרה לכם, שבוע. ואם אין, תצא אש מאבי מלך, וזה הכללה שלו. כן, אז אפשר להגיד משל יותם, אבל בסוף משל יותם מגיעה כללת יותם. כן, יש כללה. הכללה באמת מתגשמת, כן? הכללה שהיא באיזשהו מקום, אני חושב, ברכה לעם ישראל, כן? אתה נושא כללה לאבימלך שהיא באיזשהו מקום, ברכה לעם ישראל כולו, כי אבימלך באותו ובאותם ימים הוא מסתרר לא רק על, כנראה, על בעלי שכם, אלא הוא עושה מאמץ להסתרר על כל ישראל, לפחות ככה משהו, כן? הוא רוצה, נראה את זה מיד בתחילת הפעם הבאה, נראה מיד ש... זה מה שהוא עושה. אז בסוף המשל, בהכללה, כן, של יותם, שהוא מקלל את בית אבימלך, הוא מקלל שבאמת הם ישרפו אחד את השני. כלומר, בסופו של דבר, כיוון שמה הוא אומר במילים שלנו? הוא אומר, כאשר אתה מונע מאינטרסים, סופם של האינטרסים, לגבור. כיוון שאתם לא באמת רציתם באבימלך, אלא המלכתם אותו מאינטרס, וגם הוא, ככה הוא הגדיר את זה מראש, נכון? מה טוב בכם, המשול בכם, איש אחד וכו'. לא באמת מתוך אהבת אבימלך, אלא מתוך אינטרס, כאשר אינטרס שלו יהיה אחר, אינטרס שלכם יהיה אחר, זה ייגמר. כמו שנראה בפעם הבאה, זה באמת קורה. האש יוצאת, ובאמת זה קורה.
יש הבדל כאילו בין... במשל האש, תצא אש מאבימלך ותוכל לבעל אשכם, ובפועל יוצאת
מבעלשכם
ואוכלת
את אבימלך. למה? יוצאת לשני הכיוונים. נראה, יש דו כיוונית.
כאילו מאיפה
יוצאת,
מאיפה היא מגיעה? במשל
שוב,
במשל היא תוצא
מבעלשכם
והיא תאכל את
אבימלך. נו, בשני הכיוונים. לשני הכיוונים. תצא אש מאבימלך ותאכל את בעלשכם ואת בית מילו, ותצא אש מבעלשכם ובית מילו ותאכל את אבימלך. דו, לשני הכיוונים, נכון? בעצם יש...
זה
דו כיווני. ואכן כך יהיה, כמו שנראה. יופי, אז פעם הבאה כבר נסיים את סיפור אבימלך, כן. עוד הרבה. חזק וברוך. יישר כוח.